כתובות, דף נון, מתחילים בעזרת השם, 15 שורות מלמעלה. אמר רב יצחק, בזמן שהדיינים של הסנהדרין היו בעיר אושה, הם התקינו תקנה. אבא שמלמד את בנו תורה ובנו חלילה מסרב ללמוד. התקינו שיהיה אדם מתגלגל עם בנו, רש"י כותב, בנחת ובדברים רכים, כל זה עד גיל 12 שנה. מכאן ואילך, אם הוא מסרב ללמוד, יורד עמו לחייו, כותב רש"י, לרדותו ברצועה ובחוסר לחם. שואלת הגמרא, מה, רק מגיל 12? הייני, והאמר לי רב, רב אמר לאותו אחד שהיה מלמד תורה, תינוקות של בית רבן באותה תקופה, שקראו לו רב שמואל בר שילת, נתן לו הוראה, ילד עד גיל 6 בציר מברשית, לא תקבל, אל תלמד אותו, אל תקבל אותו ללמד אותו בכלל. אבל מגיל 6 מברשית תקבל אותו, וספי לי תלעית אותו, תעביס אותו, תמלא אותו בתורה כמו תורה, כמו שור. רש"י כותב, על איתהו תורה כמו שור שאתה מלעיתו ועובסו מאכל. אז רואים מכאן שמגיל 6 כבר צריך לתת לילד הרבה תורה, משמע שזה אפילו בכוח, אם הוא לא רוצה בדברים רכים. מתרצת הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון שזה לא סותר, אין, שניהם נכונים. מצד אחד, כבר מגיל 6, ספילי כתורה, תיתן לו תורה כמו שור, כמו שעובסים שור, אבל מצד שני, עד שהוא מגיע לגיל 12, מי הוא אינו יורד עמו לחייו, עד לאחר 12 שנה. תירוץ שני והיא בא איתה עם הלוקשיה. מה עושים מגיל 6? ללמד אותו מקרא, פסוקי התורה. מה מגיל 12? ללימוד משנה. ויש לזה ראייה, דאמר רבי, אמרה לי אמי האומנת, אמו מתה כשהוא נולד, הייתה לו אמא שגידלה אותו, אמא חורגת, אז היא אמרה לו פעם, היא אמרה לו כמה אמרות, הגמרא תביא חלק מהם. אחד, הדבר הראשון שקשור לענייננו, ילד בן 6 בר שיט, צריך לחנך אותו למקרא, ללמוד פסוקים, בר 10, מגיל 10, לחנך אותו ללמוד משנה. עכשיו, כשהוא מגיע לגיל 13, בר תליסר, ככה נוקט תוספות, רש"י אומר בר תליסר, זה הכוונה כשהוא מגיע לשנה ה-13. כשאדם נולד הוא בן כלום, בן אפס, מתי הוא נהיה בן שנה אחרי שעוברת שנה? אז אם כן, מתי הוא נהיה בן 13 אחרי שעוברים 13 שנה? כשהוא נכנס לשנה ה-13 הוא בקושי בן 12, אז כשהוא בן 12 לפי דעתו של רש"י, מחנכים אותו לתענית מעת לעת, שביום הכיפורים יתענה יום שלם מעת לעת. ובתינוקת, שהיא נכנסת לעול מצוות כבר מגיל 12, אז בת תריסר, כשהיא מגיעה לפי תוספות, כשהיא בת 12, לפי רש"י, כשנכנסת לשנה ה-12, בגיל 11, מחנכים אותה להתענות כל יום הכיפורים. בת, יש לה יותר כוח מבן, שעוסק בתורה, ולכן התורה מתשת את כוחו, זה דבר פלא שרש"י כאן כותב, בת ממהרת להביא כוח שאינה מתשת כוח בלימוד התורה. פלאי פלאים. דבר נוסף אמר אביי, מה שאמרה לו אמו החורגת, אי ברשית, ילד שהוא בן 6, דתרקה לי אקרבה, שחלילה נשך אותו אקרב באותו יום עד משלם שיט, באותו יום שהוא נהיה בן 6, אז לא חיי, הוא לא יחיה, אלא אם כן יביאו לו את הרפואה הבאה. מה הרפואה? מה יעשו תהי? מביאים לו מרה, מרירתה, של אוף שנקרא דיה, דדיה, אבל אוף לבן, חיוורת, ומערבבים את זה בשיחרה, נשפיי, מורחים את זה באותה מרה שמעורבת בשיחר, ונשקיי, נותנים לו לשתות מזה, מורחים אותו ונותנים לו לשתות מזה, ואז הוא יהיה בעזרת השם בריא ויחיה. דבר נוסף, היי בר שטה, ילד באותו יום שהוא נהיה בן שנה, דתריק לי זיבורה, שחלילה נשכה אותו צירה, ביום הדמישלם שטה, באותו יום שהוא השלים את השנה הראשונה, אז חלילה לא חיי, אם לא ירפו אותו ברפואה בדוקה, הוא לא יחיה. מה יעשו תהי, מה הייתה הרפואה בדוקה שלו? הצוותה, סיב, דדיקלה, שגדל סביב הדקל, במאיה, מערבבים את זה במים, נשפיה, מורחים עליו את התערובת הזאת, ונשקיה, נותנים לו לשתות מזה. אמר רב קטינה, כל המכניס את בנו ללמד אותו תורה פחות מבן 6, כל הזמן הוא רץ אחריו לדאוג לו כדי להחיות אותו, לעברות אותו, ואינו מגיעו. למה? כי אם עד גיל 6 הוא כבר למד תורה, אז זה מחליש אותו. ולכן הוא יצטרך לרוץ אחריו כל הזמן לחזק אותו. איקא דאמרי, יש אחרים שאומרים בשם רב קטינה, שמי שמלמד את בנו תורה פחות מבן 6, חבריו רצים אחריו, כדי להיות פיקחים כמוהו, הם אף פעם לא הצליחו להדביק את הקצב, להיות חכמים כמותו, בגלל שהוא כבר התחיל ללמוד לפני גיל 6. ואין מגיעים אותו, הם לא הצליחו להגיע ללמוד בכזאת חריפות כמוהו, כי הוא כבר התחיל ללמוד לפני גיל 6. והאמת היא שתרווי הוא יתנאו, זה לא סותר שני הדברים נכונים. כי מצד אחד באמת הוא יהיה חליש, הוא יהיה יותר חלש, וגמיר, אבל הוא יהיה יותר פיקח. והיא בעיה תאמה, אפשר לתרץ את שני הדברים שהם לא יהיו סותרים אלה את אלה. מה שהוא יהיה חולה ומסוכן אם יתחילו ללמוד אותו לפני גיל 6, בילד חלש מטבעו, דקחיש. מה שכתוב שעד הרב הוא יהיה פיקח בתורה אם ילמדו אותו לפני גיל 6, בילד בריא, דבריה. תקנה נוספת שתקנו באושה, אמר רבי יוסי בר חנינה באושה התקינו, אישה שבזמן החתונה הכניסה נכסים מבית אביה, כל מיני קרקעות שאביה נתן לה במתנה לפני החתונה, נכסים שלה, נכסים שהם שייכים אליה. וזה לא שהיא נותנת אותם לבעל, והבעל מתחייב שכשהיא מתגרשת או מתאלמנת ממנו, הוא נותן את הנכסים בחזרה ובינתיים הוא אוכל מהם פירות, אלא הנכסים האלה עדיין שלה. אלא מה? באמת הבעל אוכל פירות מהנכסים. זה נקרא נכסי מילוג. אפשרות נוספת למשל שקיבלה ירושה אחרי החתונה, אז הנכסים הם שלה. לא כתבו אותם בכתובה שהבעל מתחייב לתת לה אותם אחרי שהיא יוצאת מרשותו, אלא כבר עכשיו הם שלה. אבל הוא אוכל פירות הבעל. בכל אופן מדברים פה על נכסים של האישה, שהבעל הוא זה שאוכל את הפירות כל זמן שהם נשואים. האישה שמכרה בנכסי מילוג, האישה שמכרה את הנכסים האלה בחיי בעלה, איך היא יכולה למכור? הרי הבעל יש לו זכות לאכול פירות. היא אומרת לה, קונה, תשמע, אתה רואה את הקרקע הזאת, קרקע טובה, מצוינת, היא הקרקע שלי, רק שהבעל שלי אוכל את הפירות מהקרקע הזאת. תן לי עכשיו סכום של כסף, אני נותנת לך את הקרן של הקרקע, עכשיו אתה לא יכול לנות מהקרן הזה כלום, כי הפירות הם כולם הולכים לבעלי, אבל ברגע שהיא תמות, הנכסים האלה יעברו לקונה. והיא באמת מתה. והדין הוא שהבעל יורש את אשתו. ולכן הבעל מוציא מיד הלקוחות, אף על פי שהיה אמור להיות שהיא מכרה את הקרקע הזאת לאחרים, אז אם כן את זה הוא לא אמור לרשת. תקנו באושה שהבעל יחשב כמו שהוא הקונה הראשון כשהוא מתחתן איתה, ולכן אם היא מכרה את זה לאחרים ומתה, הוא זה שמקבל, הוא מוציא מהם, המחירה לא מועילה. אלא אם כן הוא ימות קודם, אז הנכסים יחזרו אליה, אז הם יעברו לקונה. זאת אומרת, נכסים של האישה שהבעל אוכל את הפירות שלהם, היא מכרה אותם למישהו, אם היא מתה קודם, זה היה אמור לעבור לקונה. כי כל זמן שהיא הייתה בחיים, חכמים תקנו שהבעל יאכל פירות מהנכסים שלה, ועכשיו שהיא מתה, הנכסים אמורים לעבור לקונה. אף על פי כן תקנו חכמים שהם לא יעברו לקונה, אלא יעברו בירושה לבעל שהוא יורש את אשתו, אפילו בנכסים שהיא מכרה בחייה. כי החכמים תקנו שהבעל כאילו הלוקח הראשון שקנה את נכסי אשתו. אלא אם כן הוא מת קודם, ואז הנכסים הופכים להיות של האישה שהיא גם אוכלת מפירותיהם. אז מכיוון שמכרה את הנכסים האלה זה עובר לקונה. מספר את הגמרא, אשכחי רב יצחק בר יוסף, הוא פגש את רבי אבאו, לרבי אבאו. הוא פגש אותו כשהוא עמד בציבור גדול של אנשים, דאבקאי באוכלוסא דאושה, אסיפת בני אדם בעיר אושה. אז רב יצחק בר יוסף אמר לי לרבי אבאו, מן מרא דשמעת דאושה, מי בא לשמוע שמסרת התקנה הזאת, שתקנו חכמים באושה, אישה שמכרה בנכסי מילוג בחלי בעלה, ומתה, הבעל מוציא מיד הלקוחות וזה לא עובר ללקוחות. אמר לי, אז הוא השיב לו, מי שאמר את השמועה הזאת זה רבי יוסי בר חנינה. מכיוון שזה היה חידוש בשביל רבי יצחק בר יוסף, והוא רצה לזכור את החידוש הזה, אז הוא שינן את זה 40 פעם, תנא מיני 40 זימנין. ואחרי שהוא שינן את זה 40 פעם, דמילי זה היה דומה בעיניו כמן דמנחלה בכיסתי, כאילו זה מונח בראש שלו כמו דבר המונח בכיסו. הפסוק אומר בתהילים, אשרי שומרי משפט, עושי צדקה בכל עת. וכי אפשר לאדם לעשות צדקה בכל עת? דרשו רבותינו שביבנה, ואמרה לה שאת הדרשת הדרש רבי אליעזר, שזה הכוונה לאדם הזן בניו ובנותיו מנכסיו כשהם קטנים. מכיוון שכל הזמן הם המזונות שהם מתפרנסים הם ממנו, אז בעצם הוא כל הזמן עושה צדקה. רבי שמואל בר נחמני אמר, זה המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו, הוא עושה צדקה בכל עת, והוא לא מחויב בזה, ומסיען הוא גם מחתן אותם. האמת שאדם גם לא מחויב לפרנס את בניו ובנותיו מעל גיל 6, כמו שהגמרא אומרת בדף ס"ה עמוד ב', אלא שזה תקנת חכמים. ומכיוון שהוא לא מחויב, אז בכל זמן שמפרנס אותם הוא עושה צדקה. ואף על פי שהוא לא מחויב, אבל מכיוון שיש תקנה שהוא יפרנס את בניו ובנותיו, אם הוא מסרב, אז עושים לו, מביישים אותו עד שהוא מחליט כן לפרנס את בניו ובנותיו, בפרט אם הוא עשיר גדול, שאז כופים על הצדקה ואז ממש מכריחים אותו. בכל אופן, הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את עם ישראל, שמטבע האבא לרחם על בניו ובנותיו ולפרנס אותם בכל מקרה, והקדוש ברוך הוא הפך את זה למצווה של צדקה, רק אומר השלה הקדוש, האדם יכוון לשם מצווה באמת. לכאורה מספיק פעם אחת שאדם מגלה דעתו שהוא מכוון לשם מצווה של צדקה בכל הפעמים שהוא מפרנס וזן את בניו ואת בנותיו מנכסיו. פסוק אומר בתהילים שיש אדם כזה שהון ועושר בביתו, זאת אומרת הוא לא מפסיד על ידי הצדקה שהוא נותן, ואף על פי כן צדקתו עומדת לעד שהוא עושה צדקה. על מי זה מדובר? רב הונה ורב חיסדה. אחד אמר שזה מדבר על אדם הלומד תורה ולמדה לאחרים, שההון והעושר של התורה, שאגב כאן יש לנו הוכחה שאדם שלומד תורה הוא עשיר אמיתי, ידוע שיש סגולה לאדם לקבל סנדקאות, זה סגולה לעשירות. הרבה שואלים, למה אנחנו מוצאים הרבה רבנים שעושים סנדקאות, והם לא בדווקא העשירים הגדולים בממון, אלא רואים מכאן שהעשירות זה גם בתורה. און ועושר בביתו, הוא לומד הרבה תורה, וצדקתו עומדת לעד, כשהוא מלמד אחרים תורה, אז בעצם הוא עושה צדקה, אבל עדיין הוא, יש לו און ועושר, הוא לא מחסיר כלום. ואחד אמר, זה הכותב ספר תורה, נביאים וכתובים ומשילם לאחרים. אז בעצם תורה ונביאים וכתובים הם עדיין שלו, רק צדקתו עומדת לעד בזה שהוא משאיל את זה לאחרים. הפסוק אומר בתהילים, וראי בנים לבניך, שלום על ישראל. אמר על זה רבי יהושע בן לוי, כיוון שנולדו בנים לבניך, יש לך כבר נכדים, אז ישכון שלום בישראל, שלום על ישראל. למה? כי מעכשיו והלאה, הבנים שלו, גם אם הם חלילה ימותו בלי בנים, כבר נשותיהם, יוכלו להתחתן עם מישהו אחר, הם תהיינה אלמנות רגילות, כי בן אדם שמת בלי בנים, אשתו זקוקה להתחתן עם אח של בעלה, לקבל ממנו ייבום, או שאח של בעלה יוציא אותה לידי חליצה. אבל ברגע שהוא השאיר בנים, הוא ראי בנים לבניך, שלום על ישראל, שנשותיהם לא יצטרכו לא ייבום ולא חליצה. למה זה קשור לשלום על ישראל, אם אין ייבום או חליצה? כי חליצה זה בושה. כי מה זה חלק מהחליצה? שחלצה נעלו מעל רגלו, וחוץ מזה ירקה בפניו, זה מין סוג של קטטה כזאת, שמבאשת אותו. ויבום זה גם כן גורם לפעמים לקטטה, כי לפעמים היא לא רוצה ייבום, והוא כן רוצה, ונהיה מזה קטטה. רבי שמואל בר נחמני אמר, מה זה הורי בנים לבניך שלום על ישראל? כיוון שיש לך נכדים, בנים לבניך, שלום על דייני ישראל. למה? דלואתי לנצויי, הקרובים לא יבואו לריב מי קודם בירושה, כי יש לו בנים וגם יש לו נכדים שהם ירשו בצורה מסודרת את הירושה. ואז לא יהיה מריבה מי קרוב יותר, כי יש לו בנים, יש לו נכדים, אז ודאי שהבנים ירשו והנכדים ירשו את הבנים. במשנה למדנו, זה מדרש דרש רבי אלעזר לפני החכמים וכולי. הוא השווה בין שני התנאים שתקנו חכמים. תנאי אחד שתקנו חכמים, שהבעל מתחייב לאשתו, שכל אותם נכסים שאבא שלה הכניס לחתונה, אז אם היא תמות והוא יתחתן עם אישה אחרת ויהיו לו בנים גם מהאישה אחרת, ואחר כך הבעל ימות והוא ישאיר ירושה, לא יחלקו את כל הירושה בין הבנים מהאישה הראשונה והשנייה, אלא את אותם נכסים שהאישה הראשונה הכניסה מבית אביה, בהם רק הבנים שלה יחלקו. אחר כך, מה שישאר, משאר הירושה יחלקו בין כולם בשווה. תקנה שנייה, שכשהוא ימות, הבעל, הבנות שלה, של האישה הזאת, יקבלו פרנסה ומזונות מהירושה שלו. הירושים יצטרכו לפרנס אותם. האחים יצטרכו לפרנס את האחיות. דרש רבי אלעזר בן עזריה, מה את הירושה שמקבלים הבנים? הם מקבלים אחר מיתת האבא, ככה גם המזונות שמקבלות הבנות, מדברים פה אחרי מיתת האבא, אבל האב אינו חייב במזונות ביתו בחייו. אבל בעצם רבי אלעזר בן עזריה משווה בין הירושה של הבנים לירושה של הבנות. בין הירושה של הבנים למזונות של הבנות. מביאה הגמרא יתיב רב יוסף, הוא ישב לפני רב אמנונה, כמד רב אמנונה, ורב אמנונה ישב ואמר הלכה, יתיב רב אמנונה וכאמר, כשם שאין הבנים יורשים, שימו לב טוב, אלא מן הקרקע, האם זה נכון? מה, הבנים לא יורשים מטלטלים? תכף נראה. כך אין הבנות ניזונות מנכסי אביהם אחרי מיטתו, אלא מן הקרקע. נהיה רעש גדול בבית המדרש. אבש עלי כולי אלמה, כולם יקשו. רק מהקרקע יורשים? דשביק ארעה ודיירתה לבני, רק מי שניח קרקעות הבנים שלו יורשים. דלא שביק ארעה, אם הוא לא ישיר קרקע, לא יארת לי בני, הבנים לא ירשו אותו אם הוא לא ישיר קרקע? אף אחד לא הבין. היה אחד שהבין, הרב יוסף. אמר לרב יוסף, ודילמה כתובת בנין דחרין כאמר מר? אולי הרב התכוון לומר שהבנים לא יורשים את הכתובה של האמא. דיינו, מה שאמרנו, אחת התקנה הראשונה שתקנו, שאם האישה הכניסה בזמן החתונה נדוניה, הבעל מתחייב שאם היא תמות והתחתן עם אישה אחרת, ולאחר מכן הבעל ימות, ויהיה לו בנים גם מהאישה הראשונה וגם מהאישה השנייה, אז את מה שהיא הכניסה, הבנים הזכרים שוולדו ממנה, הם יקבלו, ורק לאחר מכן יחלקו את הירושה בין כל הבנים. אולי אתה מתכוון לומר שאת הכתובה של האמא, הבנים הזכרים שנולדו ממנה ירשו רק מהקרקעות, אבל אם הוא ישיר רק מטלטלים, הם לא יורשים את הכתובה המיוחדת הזאת של האמא, את אותם הנכסים המיוחדים שהיא הביאה. וזה מה שאתה רוצה לומר, שכשם שאין הבנים יורשים כתובת בנין דחרין אלא מן הקרקע, כך אין הבנות ניזונות אלא מן הקרקע, הן לא יכולות לקבל מזונות מהירושה שהאבא הוריש לבנים, אלא אם כן האבא הוריש קרקעות. אז רב אמנונה אמר לי, כן, מר, אתה רב יוסף דגברא רבא ושאתה אדם גדול, ידע מה היא כאמין, אתה הבנת את הכוונה שלי. אמר רבי חייא בר יוסף, אף על פי שהייתה כאן את ההלכה שאמר רב אמנונה, שמזונות לבנות נותנים רק עם אבא ישיר ירושה קרקע, אף על פי כן רב זן מחיטי דעלייה, שבאו אליו יתומות וביקשו חיטים שאבא ישאיר, כי הוא לא ישאיר קרקעות, הוא הורה לתת להם חיטים של העלייה אפילו שהם מטלטלים. היא באה אלו, בשביל מה הם רצו את החיטים האלה? בשביל שיוכלו להתחתן, פרנסה אביה, הכוונה פרנסה, כדי שיוכלו לתת נדוניה לבעל ולהתחתן, ולא בשביל מזונות, כי מזונות באמת אפשר לתת רק עם אבא ישיר קרקעות. ומה היא עלייה? מה שכתוב שהוא זן מחיטי העלייה, הכוונה מילויה דאב, דהיינו עילוי דעתו של האבא, שמים כמה אבא היה נותן לבת שלו נדוניה כדי שתתחתן, וזה מה שנותנים. וכמו דבריו של שמואל, דאמר שמואל, לפרנסה, כדאינו לתת לבת שבאה להתחתן נדוניה מהירושה של האבא, שמים באב, שמים את דעתו כמה היה נותן להם, אם הוא היה קיים, וזה מה שנותנים. עוד דילמה מצד שני אפשר לומר, מזוני ממש אבא. זה היה בשביל לתת להם מזונות. ומה היה עלייה? מדברים טובים שנאמרו בעלייה, מהתקנות הטובות שתקנו חכמים כשהם ישבו בעלייה, שתקנו, שאף על פי שאמר רב אמנונה שבנות מקבלות מזונות רק אם אבא ישיר קרקע, אמר רב יצחק בר יוסף, בעלייה התקינו שיהיו הבנות ניזונות מן המטלטלים גם. ואולי רב סובר כמו התקנה הזאת? תשמע. מעשה. מה היה המעשה? בידי דרבי בנאי, בידיו של רבי בנאי שהיה אחוה דרבי חייא בר אבא, הוו מטלטלי דיתמי, היו מונחים אצלו מטלטלים של יתומים, שהם ירשו, הבנים ירשו. באו הבנות, עתו לקמי דה שמואל, באו לפני שמואל, תבואו שרבי בנאי יפרנס אותם מהמטלטלים שירשו הבנים. אז שמואל אמר לי, זיל זון, לך תביא להם מזונות מהמטלטלים. משמע, מה זה מזונות? מזונות, שבדרך כלל נותנים עם אבא ישיר קרקע. כאן אתה רואה שאפילו אם הוא לא ישיר קרקע, גובים מהמטלטלים. מה אליו למזוני? שבכל זאת גובים ממטלטלים. וכמו התקנה שאמר רב יצחק בר יוסף, שתקנו בעלייה, שהבנות מקבלות מזונות אפילו מהמטלטלים, וכך סביר עלי. דוחה גמרא, לא, האטם, שם הסיפור היה שהם היו צריכים את זה בשביל הנדוניה, לפרנסה, אהבה. ולמה הוא אמר להם שייתן גם עם מטלטלים? כי הוא הלך לשיטתו, שמואל את העמידה, אמר שמואל, לפרנסה, כדי לתת נדוניה על הבת שרוצה להתחתן, שמין במה שהאבא היה נותן אם הוא היה חי. מספר את הגמרא, הווה עובדה בנהרדיה, היה מעשה בעיר נהרדיה, ש... הבנים ירשו את הירושה של אביהם מטלטלים, והבנות רצו מזונות, רצו לגבות מהמטלטלים. ודון, דיין, עדי נהרדעה, פסקו הדיינים של נהרדעה לגבות מזונות מהמטלטלים. וכך גם היה בפומבדית, גם כן רצו מזונות והביאו להם מהמטלטלים. הגבי רב חנה בר ביזנה מהמטלטלים, הוא גבה בשבילהם. שמע מזה רב נחמן משני הסיפורים האלה, אמר לו רב נחמן, אתם פסקתם נגד הדין, לכן תחזרו בכם, זילו, האדרו, ותחזירו ליתומים את המזונות שגביתם מהם, מהמטלטלים שלהם, והבאתם ליתומות, לאחיות שלהם. ואם לא תחזירו, מגבידנה לכו להפדנייכו מנייכו. אם לא תחזירו, אני אגבה ממכם את הבתים שלכם, ומהכסף אני אחזיר ליתומים מה שאתם הוצאתם מהם, כי אתם לא הוצאתם מהם כדין. מספרת הגמרא על רבי עמי ורבי אסי שהם היו סבורים למיזן לתת מזונות ליתומות מהמטלטלי שירשו היתומים מהמטלטלים. אמר לו רבי יעקב בר אידי, בדבר כזה במילתא דרבי יוחנן וריש לקיש לא עבדו בעובדה, לא עשו כזה מעשה לגבות מהמטלטלים לתת מזונות לבנות. אתון עבדין בעובדה, אתם רוצים לגבות מהמטלטלים למזונות של היתומות? מספרת הגמרא, רבי אלעזר סבר למיזן ממטלטלין, רצה לתת מזונות ליתומות מהמטלטלים שירשו היתומים. אמר לפניו רבי שמעון בן אליקים, רבי, יודע אני בך שאין מידת הדין אתה עושה, כי על פי הדין באמת בנות לא יורשות, זאת אומרת לא מקבלות מזונות מהירושה אם רק יש ירושה של מטלטלים, אלא רק אם יש ירושה של קרקעות, אלא מתוך מידת הרחמנות שאתה מרחם על יתומות, אתה אומר שיגבו מה... מטלטלים גם כן ויתנו להם מזונות. אלא, אל תעשה ככה. שמא יראו התלמידים שככה נהגת, והקביעו הלכה לדורות שגובים למזונות של הבנות, אפילו ממטלטלים. אפשר לומר שאם אתה רוצה לעשות איתם חסד, תמצא מקומות אחרים מאיפה לפרנס אותם. אבל אל תשנה את ההלכה הצרופה. מעשה נוסף, ההוא דעת לקמי דרך רב יוסף, הגיע פעם יתומה לפני רב יוסף, וביקשה שהיא רוצה שיתנו לה מזונות מהנכסים של אביה. אמר לו, אז רב יוסף אמר לה, יורשים, לאחים שלה, הבו לה מתמרי דאלבודיה, תנו לה מהתמרים שנושרים על מחצלת ששמים תחת הדקל, ומי הם יהיה לה מזונות. ואפילו שהתמרים הם מטלטלים. אמר לי אביי לרב יוסף, אילו בעל חוב אבקיה יגבנה, אם היה בעל חוב בא לפרוע מנכסים של יתומים. והדין הוא שהאדם שעזב את העולם ויש אנשים שהוא חייב להם כסף, אז אולי יש מידת חסידות שהבנים היורשים יפרעו את כל החובות של אביהם. אבל אין חיוב, אלא אם כן אבא ישיר קרקעות. אם הוא ישיר קרקעות, ויש כאן כאלה בעלי חובות שיש להם שטר, שאבא חייב להם כסף, אז גובים מהקרקעות, אבל מהמטלטלים לא. אז אם הבן אדם הזה היה בעל חוב, היו באים אליו הנושים, והיו רוצים לגבות. כי היה יגב נמייו, היה יבלי מהר, וכי מהמטלטלים היה הרב גובה ונותן, לוקח מהיורשים, מהירושה, בשביל לשלם לבעל חוב, בוודאי שלא. הרי אין בעל חוב גובה מהיורשים, אלא מהקרקע ולא ממטלטלים. כל שכן שלא גובים מזון של בנות שהן פחות מבעל חוב. כי הרי בעל חוב, שאבא לבא למשל ממנו כסף ורשם לו שטר, אז מאותו רגע כל הקרקעות שהיו לאבא השתעבדו לחוב הזה. ולכן כשהוא נפטר למשל, באים הבעלי חובות יכולים לגשת לקונים שקנו את הקרקעות ממנו ולגבות מהם את הקרקע. גובים אפילו מנכסים משועבדים. לעומת זאת מזון שנותנים לבנות, הבנות לא יכולות ללכת לקונים שקנו קרקע מאביהם ולגבות מהם את הקרקע. זאת אומרת שבעל חוב הרבה יותר ממזון הבנות. אף על פי כן הם לא יגבו ממטלטלים, אז איך אתה בא לגבות ממטלטלים בשביל מזון הבנות? אמר לי, אז רב יוסף ישיב לאביי. מה שהתכוונתי שהם יכולים לגבות, זה דווקא מתמרים כאלה דחזיה לבודיה כאמינה. תמרים כאלה שהגיע הזמן שלהם לנשור על המחצלת שמתחת הדקל, אבל הם עדיין מחוברים לדקל, ולכן הם נחשבים כמו קרקע, כי פרות שמחוברים לדקל, הם כמו הדקל, שהדקל הוא כמו הקרקע. אז אביי ישאל אותו, אבל אפילו שהם עדיין מחוברים לדקל, סוף סוף יש כלל. כל דבר העומד להיגזז, זה כמו שעכשיו הוא גזוז דם, זה כבר כמו עכשיו הוא כבר תלוש. ואם כן הוא הפך להיות מטלטלים, איך אפשר לגבות מזה? אז רב יוסף השיב לו, דצריכה לדקלה כאמינה. התכוונתי שיקחו מאותם תמרים, שאם הם יישארו על הדקל, הם עדיין ישתבחו. אז אם כן יש להם דין כמו הדקל, והם נחשבים, ומכיוון שהדקל הוא מחובר לקרקע, אז הם נחשבים גם כן כמו הקרקע, ואפשר לגבות למזון הבנות מקרקע שהיורשים ירשו. ועד כאן דף נ'.